כל חי אונליין 93fm.co.il.
אומר לכם, כאיך אתם תעבדו מצווה לשמה, תתנו לצדקה לשם שמיים. לא, תמיד עסקים מבורא עולם. בוא אלוקים, אני אתן כדי שלא תוריד לי את זה על דברים אחרים. תן מהלב. זה גם לגבינו יקיריי, אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. תבין, מה שנקצב נקצב, אז תן צדוקה. תן, אני אומר את עצמי, תן צדקה, תן, תקנה לאשתך משהו, תקנה ילדי קמצן, תקנה. שחת אמרה לבעלה, 25 שנה אנחנו נשואים, פעם אחת לא אכלנו בחוץ, פעם אחת לא אכלנו בחוץ. אמר, ממי, קחי את השולחן ולא מרפסת. שחרר, שחרר. אני מספר לכם את זה מכיוון שאדם אחראי על מעשיו. ואת חטאי אני מזכיר היום. בוא אני אספר לכם קצת, לא יודע אם אני צריך לספר את זה, אני לא יודע מה אני אעשה. טוב, אני שם שיר, אני אתלבט אחרי זה, ברשותכם.
בדד אי שם בנערים, עומד לבד מול אלוקים, זועק ללא מילים את כל מה שבפנים, ליבי מולך הכל גלו.
Oh,
עם הרב יצחק פנגר.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
ילדים יקרים, כאן רבי אלתר. בואו לקרוא ולשמוע את סיפורי סבא בחוברת ועכשיו גם בדיסק מבית קומיקס סבא, להשיג ברשת יפי נוף ובחנויות המובחרות.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
מצווה בו יותר מבשלוחו. רוצה להיות מועל? איתנו המועל המומחה, הרב נתנאל דוד ספטי, יושב ראש איגוד המועלים העולמי ויושב ראש מכון ברית אליהו, להכשרת מועלים ברמה הגבוהה ביותר.
לאור ההצלחה רבת השנים בהכשרת מאות תלמידים מוצלחים בארץ וברחבי העולם העוסקים במלאכת המילה, אני מזמין גם אתכם לבוא וללמוד את מלאכת המילה במקצועיות רבה, בהיבט ההלכתי, הרפואי והמעשי. ליווי אישי וצמוד לכל תלמיד עד לקבלת תעודת מועל.
לפרטים חייגו עכשיו 050-419-9898.
אשפר חוגגת 30 שנות איכות, 30 שנה של איכות ללא פשרות. היום כולם יודעים כי אשפר מובילה באיכות הבשר הטבעי, בשר משובח, בריא ואיכותי, ללא הזרקת מים וללא פוספטים. אשפר, מבינים בבשר.
שלום, כאן אבי ממרן. הנה הכותרת המרכזית. מכון המחקר סקר כהלכה בדק ומצא. טלפון חכם מבית הדרן מנצח גם בשירות. עובדה. טלפון סמסון גלקסי S7 מוגן ומפוקח בחותם בית דין צדק בני ברק, במחיר הזול ביותר ובשירות המקצועי הטוב ביותר. עובדה. חייגו עכשיו, כוכבית 3230. פשוט עובד, הדרן, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, לפני הפרסומות התלבטתי אם אספר לכם או לא. מה אמרת, אתה יודע מה? תספר. גם ככה מאוחר, מי כבר שומע אותי? אבל אני רוצה לספר לכם את חטאי אני מזכיר היום. יום חמישי שעבר, היה לי באמת יום לחוץ. יום לחוץ, היה לי מהבוקר, אני הולך עם הרצאות. זה היה בתי ספר בקריאת גת, חבר'ה, שום בריאים, בוא נהפרות קשב וריכוז, אני אומר לך, זה מחמאה. בתי ספר לא דתיים, ואחרי זה גם, בקיצור, יום שלם, אני אומר לך, מהבוקר עד הערב. והם חכה לי תוכנית בלילה, כמובן איתכם. יום חמישי, השעה 6 בערב, אני צריך לטוס לרכסים. ואני כבר מאחר באיזה רבע שעה. נכנס לאוטו, טס. בגבולות המותר, כמובן, חס ושלום, נשמעתם עוד לנפשותיכם. ואז אני גר בקריאת ספר, ביציאה מקריאת ספר, צומת שילת, הפגנה. הפגנה. טוב, אתה יודע, רוצה להפגין, תפגין. זכותך, רבותיך אמרו לך, תפגין. אבל אני ממהר, ואני חולף על פני המפגינים, אין לי בעיה. שני מפגינים החליטו לרד לכביש לרקוד. בדיוק כך שאני הגעתי. אני ממהר, אוקיי? אז אני מאיץ את הרכב, אני אומר, טוב, הם יזוזו, הם יזוזו, הם פחדו מהרכב. לא פחדו, נשארו על הכביש. עכשיו אני הגעתי אליהם, אני הראשון. מאחורי של מכוניות. אז אני מסמן להם, זוזו, זוזו, זוזו. לא, אני מהר, תרקוד על המדרכה, אני בעיה, תרקוד. אבל זוז, זוז. לא זוזים. אני כבר מאחר. תקשיבו, אני התעצבנתי. נכון שאסור, נכון, אין בעיה. אני רוצה לספר לכם קצת שנתחזק. תקשיבו טוב. אני מסמן לו, זוז, נו, תזוז, אני מסמן עם השעון, אני ממהר, זוז, זוז. ורוקד. אני מסמן עם האורות, זוז. אז הוא צועק לי, ציוני. מי? אמרתי, וואי, 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 וואי. אני יוצא אליו עכשיו, ואני מראה לו את המדרכה מקרוב. מראה לו, אולי הוא לא יודע, הוא לא זוכר את הדרך למדרכה. אני מראה לו בעדינות. תקשיבו. פתחתי את הדלת. מה אתה, אני יוצא עכשיו? יוצא, לא. איך שאני בא לצאת, עם כל העוצמה, עם כל הברן. איך שאני יוצא, הפלאפ שלי נפל על הרצפה. פוף, ונשבר. נשבר לי הפלאפון. אתה יודע איך הרגשתי? כאילו אלוקים נותן לי איזה סתירה. תחזור לאוטו, תחזור, תן לו לרקוד. תן לו לרקוד, תחזור לאוטו, שב בשקט, שב בשקט.
ישבתי באוטו כמו איזה מסכן, טוב שיגמרו פה לרקוד בבקשה.
הרגשתי מושפל, מושפל. אבל זה רק לימד אותי, מה אתה משתולל? שב בשקט. תן לשני, מה הוא רוצה להביע את מחאתו. תן לו, מה? זה אתה. אז אמר לך משהו, נו אז מה? אז מה אם הוא אמר לך משהו? מה אתה נפגע, נו מה? אתה ילד קטן, מה קרה? פנגר, מה קורה איתך? אני אומר את זה בכוונה, מכיוון ש... כל אחד מאיתנו חוטף הערות. הערות מהמשגיח, הערות מהאישה, הערות מהבעל, הערות מהילדים. כל אחד. אבל תזכור את זה שאף אחד לא יכול לעצבן אותך אם לא תיתן לו. תדעי לך, את עקרת את הבית עכשיו. שמבשלת לכבוד שבת. כל הכבוד לך. אני חותן לך שבעלך לא יכול לעשות אותך עצבנית. זה לא הוא. זה לא הוא.
הרב, מה לא? בוא תהיה איתי בבית, תראה, זה ודאי שהוא.
אמרה לי שחת שעצבנית שבעלה משאיר את הגרביים שלו. סליחה שאני משתף אתכם, אבל משאיר את הגרביים שלו בסלון, בסלון הרב. הסל של הכביסה שני מטר, שיועיל בטובו להרים את הגרביים, שים את זה בסל כביסה.
הרב, מה הבעיה שלנו, הרב?
היא מעצבן אותה. אבל זה לא הגרביים שמעצבנות אותה. תודי, תודי. הראיה, שגם לפני יומיים הוא השאיר את הגרביים שלו ולא התעצבנת. אז מה קרה היום? אלא, או שהיה לך יום לא טוב. אמא שלך התקשרה לך בבוקר והרסה לך את היום. כן, נראה לך כמה הערות וזה לא היה במקום. אז התפרצת על בעלך. זה לא קשור לבעלך, זה אמא שלך. או לפעמים אנחנו רעבים או עייפים. בלי קשר בכלל לשני. או ממהרים להרצאה, כן, פנגר. אך לעבודה שלנו זה פשוט לקחת כמה נשימות עמוקות. להבין שהכל הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו. אם כבר דיברנו על זוגיות או על דברים כאלה, תרשו לי לדבר על מחויבות. מחויבות, אולי זה אחת המילים הכי חשובות. אם זה בעבודת השם שלנו, אם זה בכל דבר. תתארו לכם, עכשיו אתם שוכרים דירה. שוכרים דירה. והשכירות היא פר יום. זאת אומרת, כל יום אתה קם בבוקר ואתה יכול להחליט אם אתה רוצה להישאר או אתה לא רוצה להישאר. וגם לבעל הבית מותר לו לסלק אותך היום, מחר, מתי שהוא רוצה. זה פר יום. מישהו המשקיע בדירה כזאת? מישהו היה מטפח אותה? לא, נכון? למה? כי כל יום אני לא סגור על עצמי. אתה שומע, בחור מרגיש לא טוב לי בישיבה. אולי אני אעבור ישיבה. אז הוא רגל פה רגל שם. ממילא, הוא לא משקיע בישיבה, כי הוא יודע ש... אתה יודע, אולי אני עוזב פה בכלל. אותו הדבר עם, בזוגיות, ו... לא משנה, אתה לא... אם אתה חושב חס ושלום לפרק, לעזוב, ללכת, אתה לא תשקיע במה שיש לך. ראיתי מחקר שראה על, על, על ניסויים. לקחו, זה היה בהודו, עשו את הניסוי הזה. לקחו זוג שמתחתן רגיל, כמו זוג חילוני. ויש דבר שנקרא arrange marriage. מה זה arrange marriage? אצלם, אצל ההודים, מתחתנים כאילו ילדה בת שנתיים עם ילד בן שלוש, הנה הם הולכים להתחתן. לא שואלים כלום, אז אפילו לא שידוחים. שידוחים זה עוד בוא בוא, זה בחירה חופשית לגמרי. לעומת זה. ובדקו מה עדיף. מה, מי מצליח יותר? זוגיות כזאת של כפייה, מה שנקרא? אין מה לעשות, זה וזהו. או בחירה, כמו שאתה יודע, בעולם החוץ. וגילו שאומנם בחירה, אולי זה מתחיל טוב יותר. אבל מה שממשיך יותר טוב זה הזוגיות כביכול בכפייה. למה? הם אמרו שבמחקר הראה שבשנה השלישית הם מתהפכים. בשנה השלישית הזוגיות הבחירה חופשית, כביכול, מה שיש ברחוב צונח למטה, והזוגיות שבכפייה, זה מהשנה השלישית עולה ועולה ועולה יותר ויותר. כי כל הזמן שאתה חושב, אולי אני אחליף, אולי זה לא טוב, אולי משהו אחר. לא, אולי... אז אתה לא משקיע ולא טוב לך עם מה שיש לך. אם היית חושב, זהו, זה מה יש. זה מה יש. 40 יום לפני יצירת הולד, בורא עולם הכריז. בת פלוני לבן פלוני. ככה רצה בורא עולם, ואתה נשאר, ואת נשארת, ונגמר הסיפור, ואין החלפות, ואין שום דבר, וזה מה יש. אז זה יהיה הכי טוב בעולם, אני אומר לכם. הכי טוב בעולם. כי ברוך השם, אני אומר את זה לעצמנו, אנחנו מוקפים חסדים של השם יתברך. איפה אם אתה מרגיש ככה, אתה יודע? לא, זה לא המקום שלי. אני לא במקום הנכון. אישה מרגישה, אני עובדת, 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 אף אחד לא מעריך. אף אחד לא מעריך. סליחה שאני אמרת את זה. סליחה. זה לא נכון שאף אחד לא מעריך. לפעמים קשה להגיד, לפעמים קשה לפרגן. אבל בטוח שאנשים כן מעריכים. ואם אתם שומעים אותי, אז באמת כדאי שאף אחד לא ייקח כמובן מאליו שום דבר. תנסו להעיר באלף. שני דברים טובים שהבן זוג עושה. במשך היום, שני דברים, בכל רם, לא בלב. תבוא לבעלך, תגידו, אני ממש מעריכה איך אתה קם כל בוקר בזמן. כל הכבוד לך, איך אתה צריך לקום בבוקר. אם הוא קם, בזרד השם. פרגן אשתך, אתה חוזר הביתה, הבית נקי, הבית מסודר. מה, הבית לא מסתדר מעצמו. האוכל לא גדל על המקרר, במקרר, או לא גדל על בתוך הסירים. תפרגן, תפרגן. אדם רוצה להגיד שהוא מיוחד, אתם יודעים. אמרתי לכם שבוע שבוע נראה לי, אבל פעם שאלו אותנו בבית ספר, איזה עיניים יש לכם? כל אחד יגיד את הצבע העיניים שלו. אנשים יתביישו להגיד, אני חום, חום. אלה הם עיניים הכחולות, אמרו, אני כאלה עיניים כחולות, זה עיניים ירוקות. אני חום. כל מי שהיה לו חום אמר ככה, חום עם איזה טאץ' מסוים. אני חום אגוז. אני חום מאדמה. למה? כי אדם רוצה להרגיש מיוחד. רוצה להרגיש מיוחד. אז אם אנחנו לא ניתן לשני להרגיש מיוחד, מי ייתן לו? כל אחד מאיתנו יש לו איזה משהו מיוחד שאין השני, תדעו לכם. צריך למצוא את זה. למצוא את זה, להדגיש את זה, אצל אחרים, אצל עצמנו. קיבל תורה מסיני. הפתעתי לכם משהו מהזוהר, פרשת ויחי. יצא לי כל זה היום, ואני רוצה לשתף אתכם מה הכוח של תפילה. פה הגמרא, הזוהר מספר למה לאה נקברה עם יעקב ולא רחל. למה זכתה לאה? אמר רבי יהודה, לאה כל יומה, אבל בפרשת אורחין קיימה. היא כל הימים הייתה עומדת פרשת דרכים. הייתה בוכה ובחת בגן עדן יעקב. הייתה בוכה, אני רוצה להתחתן עם יעקב. בקשה, בורא עולם, רוצה להתחתן עם יעקב. למה? כשהיא שמעה שהוא צדיק. כי הכל היום אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן. הגדולה לגדול והקטנה לקטן. לכן הייתה בוכה. היא אומרת שכך היא שמעה. אז לאה הייתה שומעת שהיא אמורה להתחתן עם עשיו, והיא רוצה את יעקב. אומר הזוהר, וצלותה קדמת לה, הקדימה תפילה כדי שתזכה בו. לא חיכתה עד לרגע האחרון, לא. הקדימה תפילה. והיינו דכתיב עיני לאה רכות. עיני לאה רכות מחמת רוב ריבוי הבכי. ורחל, מה עם רחל אמנו? רחל אמנו לא נפקת לאורחין לאלמה. היא לא הייתה יצאת לפרשת דרכים. לא יצאת לפרשת דרכים, והיא לא בכתה. לא בכתה על, על, על החתן שלה. תבינו את כמה זה מפחיד עכשיו. אחרי לא נפקת לאורחין לאלמה, אבל אחרי לא יצאת לפרשת דרכים מעולם. למה? כי הייתה בטוחה שתנסה ליעקב. תקשיבו עוד כמה הדבר הזה. רחל ידעה שתתחתן עם יעקב, אז בסדר, לא צריך להתפלל לכאורה. אכן זכתה, אומר הזוהר, בגיני כך זכתה לאה להתקברה עימה. אכן זכתה לאה להיקבר עמו. לאה זכתה לא רק להתחתן עם יעקב, אלא גם להיקבר עמו. במערת המכפלה, כי היא יצאה לפרשת דרכים. אומר הזוהר, היא יצאה לפרשת דרכים ובכתה, בכתה בחוץ, כאילו, הייתה שאלת עוברים ושווים, סליחה, אתם מכירים את הבנים של רבקה אולי? בשפה שלנו כמובן. השם אומר לו, כן, השם ירחם, יש מה אחד גדול, וואלה, זה בלגנית, חבל לך על הזמן. ואנחנו יודעים שאת הולכת להתחתן איתו. מזל טוב, מאמי. ולאה הייתה מתפללת. אז לאה יצאה לפרשת דרכים לפני, ובכתה לבורא עולם. אז היא זכתה. א', היא זכתה להתחתן עם יעקב, ב', היא זכתה לא להיקבר בפרשת דרכים. אבל שוב, לפי דרגתן, אנחנו לא יכולים לדבר, אבל אני מקריא את הזוהר. רחל קיימת את קבורתה בפרשת אורחין. רחל, מקום קבורתה, עומד פרשת דרכים ונקברה שמה. דאוד הכתיב, ואני בבואי מפדן הרם, מתה עליי רחל. מה זה עליי? מה זה מתה עליי רחל? מפרש, אומר הזוהר, מה הוא עליי? עליי ודאי, בשבילי. כפי שלא יצאה לעולם לדרך בשבילי כאחותה. שמעתם? דלא נפקת בגיני לעלמין כאחתה. כיוון שרחל אמנו הצדקת לא יצאה לפרשת דרכים להתפלל על יעקב, מה שנקצב נקצב לכאורה. ואם אתה לא עושה את זה בצורה כזאת, זה יקרה בצורה אחרת. ובגין כך לאה דנפקת, בגלל שלאה כן יצאה ובכתה בפרשת דרכים בשביל יעקב, זכתה להיקבר עמו. רחל דלא באת למפקת, לא רצתה לצאת לדרך ולשאול עליו. לכן קבורתה בפרשת דרכים. ממשיך הזוהר אומר, אני קורא את הזוהר בפרשת ויחי דף ריש חף ג'. אומר הזוהר, בואו ראה, שלמדנו שהרבה דמעות שפכה לאה הצדיקה. דמעין סגיעין, שדיעת ההי צדקת לאה. כדי שתזכה שיהיה לך חלק ביעקב ולא ברשע עשיו. בבקשה אלוקים, לא רוצה, לא רוצה. היינו דתנינן. וזה מה שלמדנו עכשיו, תקשיבו מה שאומר הזוהר. כל ברנש דאושיד דמעין כמה דקוצ'ה בריחו. כל אדם ששופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא, כל אדם, לא משנה צדיק, רשע, גבר, אישה, לא משנה כלום. כל אדם, תקשיב לי, אתה שומע אותי עכשיו, אז אליך אני מדבר. כל ברנש ששופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא ועושה תשובה על אבונותיו, אף על גב דהתגזר עליה עונשה, אפילו חס ושלום נגזר עליו איזה עונש, התקרה. העונש נקרא. ולא יכיל העונשה לשלטה בה. אין העונש יכול לשלוט עליו. מאיפה לומדים את זה, אומר הזוהר? מנלן? מלאה. שלאה נגזר עליה להיות בחלקו של עשיו. דהלאה התגזר למהווה לחולקה בעשיו. אין מה לעשות, היא צריכה להתחתן עם עשיו. ובכל זאת, עם התפילות שלה הקדימה להינשא ליעקב ולא נישאה לעשיו. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון ש כל אחד מאיתנו רוצה הצלחה. כל אחד מאיתנו רוצה ש שלא חתן, קלה, ילדים צדיקים. אז מישהו שלח לי סיפור. סיפור קצת ארוך. אבל אולי זה כך יתאים לכל האווירה. זה פורסם, הוא אמר לי, בכיכר השבת. במשפחה, בעיתון המשפחה גם. זה אולי ככה לקראת סוף התוכנית שלנו נקרא את הסיפור הזה. אז כדי לפנות את השטח, שיהיה לנו זמן לקרוא את הסיפור, בואו נוצא את חובת המערכת, שיר, פרסומות, ואחרי זה הסיפור. תהיו איתי.
תיאת כה מושלמת ואין בך כל טעמה, את עליי שומרת כשאני איתך נשאר. אבקש אותך בכל מקום ולהתשכימי גם לפני אור היום, מחכימת ונותנת בכל דרכייך שלום. כי אם צמא אני זה לא למים, צמא לדבוק במצוותייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. לאורך לא יושבה שום ערך, כי אותך יצר המלך, חכם משגיחה על כל צעדיי ומראה לי שמחה כשאלייך אני בא. בכל מקום שאליו אלך אותך אזכיר ואכבד רצונך, ירבו מעשייך נפלאות הן דרכיי.
Yeah. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
אשפר חוגגת 30 שנות איכות, 30 שנה של איכות ללא פשרות. היום כולם יודעים כי אשפר מובילה באיכות הבשר הטבעי, בשר משובח, בריא ואיכותי, ללא הזרקת מים וללא פוספטים. אשפר, מבינים בבשר.
מצווה בו יותר מבשלוחו. רוצה להיות מועל? איתנו המועל המומחה, הרב נתנאל דוד ספטי, יושב ראש איגוד המועלים העולמי ויושב ראש מכון ברית אליהו, להכשרת מועלים ברמה הגבוהה ביותר.
לאור ההצלחה רבת השנים והכשרת מאות תלמידים מוצלחים בארץ וברחבי העולם העוסקים במלאכת המילה, אני מזמין גם אתכם לבוא וללמוד את מלאכת המילה במקצועיות רבה, בהיבט ההלכתי, הרפואי והמעשי. ליווי אישי וצמוד לכל תלמיד עד לקבלת תעודת מועל.
לפרטים חייגו עכשיו 050-419-9898.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שלום, כאן אבי ממרן. בואו נשוחח רגע בגובה העיניים. האם חשבתם פעם שמכשיר טלפון חכם יכול להיות שקוף גם במחיר? רק שתדעו, מכון המחקר סקר כהלכה בדק ומצא, הדרן מנצח גם במחיר. עובדה, טלפון סמסונג גלקסי S7 מוגן ומפוקח בחותם בית דין צדק בני ברק במחיר הזול ביותר. חייגו עכשיו, כוכבית 3230. פשוט עובד, הדרן, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם. חלקה האחרון של התוכנית מגיע. אני רוצה לקרוא לכם סיפור, ולפניכם. רשי בפרשה שלנו על הפסוק, ואם מזבח אבנים תעשה לי. אותי בנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אומר רשי, זה רשי מאוד מעניין, כדאי לראות במקום. למה אסור להניף ברזל על המזבח? אומר הרב כך, אומר רשי, ועוד, שמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. לפיכך לא יבוא עליו קורט ומחבל. שמעת? אם יש משהו, מזבח, שמטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך לא יבוא עליו קורט ומחבל, אין, אסור שנפגוע בו. וראה, אומר רשי, הדברים קל וחומר. תראה, רשי מביא פה עכשיו משהו, קטע מוסר, שלכאורה לא קשור, זה לא פירוש. וראה, הדברים קל וחומר, אומר רשי. ומה אבנים שאינם רואות, ולא שומעות ולא מדברות? על ידי שמטילות שלום,
אמרה התורה לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. תקשיב טוב, זה רשי. אה? רשי פסוק כף בית. פה הפרשה שלנו. המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. לפיכך לא יבוא עליו קורת ומחבל. תדע לך, מי שמשכין שלום בין בני אדם. ומה אבנים, אומר רשי, שאינם רואות, לא שומעות, לא מדברות. התורה הזהירה, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על חד כמה וכמה. שלא תבואהו פורענות. הנה, יש לך פה ביטוח חיים, חמוד שלי. כל מה שאתה צריך לעשות זה להשכין שלום. ואתה לא חייב אתה ללכת עכשיו לשכנע אנשים. בוא נתחיל איתך. אם אתה עושה שלום בית, אצלך בבית. אם אתה משלים עם אשתך, עם בעלך, עם הילדים, עם השכנים, לא יודע מה. אז בוא נזדרז. תקשיבו סיפור. עיתון משפחה. דוד איצ'קו. אחי הקטן שסבתא עליה שלום, היה יהודי פשוט שגר עם אשתו בבת ים. הדוד והדודה לא זכו לילדים, הם חיו ערירים. הנכדים של אחותו, של סבתא שלי, היו המשפחה היחידה שלו. אהבנו אותו מאוד והוא אהב אותנו בכפל כפליים. הדוד היה גדול ממדים ורחב. עסק לפרנסתו בצורפות ותיווך של כלי כסף. הוא נהג לשתות מדי פעם כמה כוסות קוניאק או ברנדי, העיקר שיהיה משהו שחזק את העצמות כלשונו. כילדים אהבנו להיות איתו. הוא נהג להשתובב איתנו, להניף אותנו לכל עבר, בעיקר צהלנו כשהוא היה מרים אותנו ביד אחת, גבוה עד השמיים. עד שסבתא הייתה גוערת בנו על הרעש, ואז הם נאלצים להפסיק את חגיגת השמחה שלנו בלית ברירה. בזמן שהוא היה מרים אותנו, שרבול החולצה שלו היה מטפס במעלה זרועו החסונה. והיינו רואים את המספר הזה, שהיה גם לסבתא על היד. וכך ידענו שגם על זרועו של דוד איצ'קו יש מספר. ידענו שגם הוא היה שם. גם הוא היה שם. משנה קצת את המוזיקה, שיהיה לנו קצת מוזיקה יותר שקטה כזאת. יותר מתאים נראה לי. כך אדם שגם על זרועו של דוד יצחק יש מספר, הוא גם היה שם. אבל הוא כמו סבתא מעולם לא הסכים לדבר על זה. תמיד שמחנו לפגוש אותו, כי ידענו בוודאות שנקבל איזה מתנה קטנה, חבילת המתקים מכובדת. הוא היה אדם טוב. תמיד היה מתייעץ, שואל אותי, נו, ברוך השם, גדלת, עוד שנה, מה העיקר הבריאות? זה העיקר, הוא היה אומר. רוחו תמיד הייתה טובה עליו. אני הייתי בחור צעיר, וכשהגעתי לביקור בצערי היום, פגשתי גם את דוד איצ'קו, אצל סבתא. עכשיו תקשיבו. כשבאתי, התקבלתי כרגיל בחייבות יתרה, ודוד איצ'קו היה מנחית מכה טובה. נו, מה שלום הישיבה שבוחר? מה שלום הבחור שלנו? מה קורה בעולם הישיבות? מה חדש בעולם? הוא היה שואל. באותה תקופה סערו הרוחות סביב סוגיה ציבורית פוליטית בציבור החרדי. ואני התקנתי את זוג המבוגרים שישב ממולי בכל פרטי הפרשה, תוך כדי שאני מוסיף ומסביר לסבתא ולאחי בלהט רב, מי צודק, מי טועה, מי חצוף, מי הורס כל חלקה טובה, ומדוע. ומה צריך הצד הצדק לעשות בשביל לנצח את הצד הטועה ומטעה ומחריב את כל הדור. כשסיימתי להרצות את טענותיי ומשנתי, התבוננתי לראות מה דעתם בעניין של סבתא ודוד איצ'קו. אכזבתי הרבה, הם לא נדבקו בלהט ונשארו אדישים לגמרי. מלא אדישים, אבל אחרי כמה דקות של שקט, הניף דוד איצ'קו את כף ידו האימתנית כמסמן לי, יאללה, נו, נרשקייט, שטוסים והבולים. שטוסים והבולים. בלבי התקוממתי. חשבתי לעצמי, איך הוא אומר הדברים כאלה נערשקה? סליחה? זה דברים מחזרו ברומה של עולם! ברומה של עולם! כל השקופה של הדור תלויה בזה. איך הוא אומר שטוסים והבולים? ילדות ועזות הייתה בי. בנושא כל כך בער בי, שאמרתי בקול גדול, דוד איצ'קו, אולי אם אתה היית גר כאן, היית מבין כמה הדברים האלה חשובים ורציניים. אתה לא תוכל להבין את הדברים האלה, זה קשור לבחורי ישיבות, לאברכים, ראשי ישיבס. אולי אצלך זה לא נראה משהו רציני, אבל אנחנו יודעים שעולם התורה מחזיק את העולם, ועכשיו רוצים להחריב את הכל. דוד איצ'קו התבונן בי במבט עצוב, ושתק. שתיקה ארוכה ומעיקה. זה לא אופייני לו. הסתכל במבט עצוב ושתק, ולא הבנתי מדוע הוא משתתק. חשבתי אולי פגעתי בו חלילה. תיקנתי את עצמי מיד, אמרתי לו, דוד איצ'קו, אני ממש מצנצל על מה שאמרתי. לא התכוונתי לפגוע בך חלילה. רק בגלל שאמרת שזה מנה רשקאית, אני רציתי להסביר לך שזה חשוב מאוד, וזה... אבל לא כדי לפגוע בך חס ושלום. אז הוא פנה אליי, ואמר לי ברצינות נדירה ובשקט, אתה חושב שאני לא יכול להבין? אתה חושב שאני לא יודע מה זה נרשקייט? ואם היית רואה מה שאני ראיתי, אולי אתה חושב אחרת. סבתא הייתה לי שם פתקחית. ישר הבין עליו זה הולך. לאן הוא חותר? היא הביטה במבט חמור, כאילו שלא תעז להתחיל עם זה. שילדים לא ישמעו שום מילה על המלחמה הארורה הזאת. אבל דוד איצ'קו, לראשונה, ולאחרונה בחייו, חרג ממנהגו. ראיתי שהוא נחוש. לא ייתכן שהנכד שלך לא יכיר את הסיפור הזה. סבתא השפילה את עיניה, ודוד איצ'קו ישב לידי. אני רוצה להראות לך משהו מנגלה. הוא יפשיל לאט לאט את השרבול, וחשף בפני את המספר שהחרוט בכתובת קעקע לזרוע. זה היה אירוע נדיר. הוא וסבתא תמיד הסתירו את המספר הזה. כל מה שהזכיר את כל מה שעבר עליהם שם, בשואה הארורה. אבל הפעם הזאת זה היה שונה. אתה רואה, אינגלה? את זה קיבלתי מתנה מהגרמנים כשבאתי לאושוויץ. אני לעולם לא אספר לך, אינגלה, מה ראינו שם. מה עבר שם יום-יום. אני רק אספר לך מה קרה איתי בשעה הראשונה שהגענו ברכבת לאושוויץ. אני באתי לאושוויץ במשלוחים של השנה האחרונה. אתה יודע, בשנה האחרונה כל יום הם מגיעות לאושוויץ רכבות עמוסות במאות ואלפי יהודים, גברים, נשים, ילדים. בכניסה היו עושים סלקציה. קודם כל מפרידים את הגברים, האנשים והילדים, אחר כך מפרידים גם את החלשים והמבוגרים. הנאצים מחשימה וזכמה יעילים מאוד. 10 דקות, והכל נגמר. הגענו לאושוויץ אחרי דרך ארוכה ומפרכת, שעשינו מהונגריה לפולין, דחוסים כמו בהמות בקרונות בקר, בקור, ברעב, נורא. כל הדרך לא ידענו לאן בדיוק לוקחים אותנו, מה בדיוק הולכים לעשות איתנו. היו שמועות על השמדה, אבל אף אחד לא חלם שזה רציני, שהשמועות האלה יכולות להתממש. איש לא רצה להאמין. רק כשהגענו לאושוויץ ולקחו מאיתנו את המזוודות, המטלטלים, ואמרו לנו היהודים שעובדים שם מה הולך להיות, המקלחות, המשרפות, שני משפטים, ופחד מוות נפל עלינו. הכניסו אותנו בינתיים לצריף קטן וחשוך, כשנמתין שם עד שיגמרו לטפל במשלוח הקודם. כשנכנסנו כולנו לתוך הצריף, סגרו את הדלת. מבחוץ שמענו את הצרחות של אנשי אס-אס. הם לא ידעו לדבר, רק לצרוח, צרחות איומות ונוראות. להיכנס, להזדרז, יהודים מסריחים, מהר, מהר, שנל! ידענו שהיהודים שנכנסו בקרונות לפנינו נכנסים עכשיו להשמדה. הכרנו אותם, הם היו חברים, מכרים, מאותו אזור. היו להם בני משפחה. הצרחות של אס-אס לא הפחידו אותנו כמו הריח שעלה באפנו. ריח של גיהנום. מ- מי נרצח עכשיו מאחורי הקיר של הצריף? חבר, מכר, אח, אחות, אבא, אמא, מי יודע? אי אפשר לתאר מה עובר בראש ברגעים כאלה. אף אחד לא דיבר. עמדנו המומים מיואשים בצריף הארור הזה. היה שם רב אחד, מבוגר. לא הכרתי אותו קודם, לא שמעתי עליו. אחר כך התברר לי שהוא היה רב של קהילה גדולה בבודפסט. הוא היה לבוש כובע של רבנים, חליפה של רבנים, עטור זקן של רבנים, בקיצור, רב גדול. הוא ברח מהגרמנים לאזור אחר בכפרים נתפס. הוא היה לבד. המשפחה שלו, הקהילה שלו, כולם כבר נשלחו לאושוויץ חודש קודם. רק באותם רגעים הוא הבין מה קרה להם, ומה הולך לקרות גם לו. מישהו עשה לו מקום לשבת על הדרגש, לאותו רב. הוא ישב כמה דקות עם עצמו, ואז פתאום נעמד באמצע הצריף ואמר לנו ככה: יהודים יקרים, אתם יודעים שאנחנו עומדים למות עוד מעט, ויש חיוב להתוודות לפני המיטה. אני התחלתי להתוודות בשקט, הוא אמר, ואפילו שלמדתי הרבה תורה, והרבא שלי הוא מתלמידי החתם סופר, בכל זאת גיליתי שאני לא צדיק גדול, הוא אמר, ויש לי הרבה עבירות להתוודות עליהם. כל יהודי חייב להתוודות רק לפני בורא עולם. על וידוי אחד אני חייב להגיד לכם, ברשותכם, בכל רם. ואז הוא התחיל. את חטאי אני מזכיר היום לפני כולכם. אפילו שזה ביזיון נורא והיום, אני מתבייש עד אפר לומר את זה. אנחנו עוד מעט מגיעים כבר לעולם האמת, והלוואי שהביזיון הזה יחפר לי קצת על מה שאני הולך לספר לכם. אתם זוכרים, ברידרס, אחים, שהחיילים הארורים הגרמנים העלו אותנו באכזריות, ודחפו אותנו לקרון של הרכבת. אתה יודע מה חשבתי? מה עלה לי בראש? מה עלה לי בראש? עכשיו אני מתבייש, אומר. אבל אני אספר לכם. הדבר הראשון שעלה לי בראש הוא... אני לא אסלח להם לרשעים הארורים האלה. איך הם מכניסים אותי? מכניסים אותי! אני רב, חשוב, עם הפשוטים? אני אויבר, אני אויבר, זה כביכול, אתה מין אלה שלמעלה. ונסענו ביחד עם הקרון, בתנאים של בהמות. המחשבה היחידה שהייתה לי בראש, מתי כבר תיגמר הנסיעה הארוגה הזאת, שנמצא איתכם ביחד עם האנשים הפשוטים כביכול. אם אתה מבין, כמו שבחור שיעור ג' לא יכולתי בחור שיעור א', לא, מה זה, או קיבוץ, מה אנחנו נהיה שיעור א', מה שיעור א'? זה אני מספתי לא קשור. אבל כשהגענו מהערב הזה לכאן, הבנתי שאנחנו הולכים כולנו למות יחד בתאי הגזים. וכשהבנתי שעוד שעה או שעתיים יפשיטו מני את הפרק ואת הכובע ויעקרו את שיני הזהב שלי, ואני אעמוד בלי כלום בתור לעולם הבא עם כל מי שהיה איתי בקרון, וישבתי כאן לעשות וידוי וחשבון נפש, חשבתי לעצמי, למה הם דוחסים אותנו כמו בהמות? למה הם משפילים אותנו כל כך? למה הם מפשיטים אותנו? מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה? אני אומר לכם את האמת. למעלה בטח נבין הכל. אבל סיפור אחד תפס אותי. סיפור אחד תפס אותי. שהתורה מספרת על קין והבל, שני אחים. קל קינה בהבל, אחי, ורצח אותו. הרבי שלי סיפר לי, אומר, שלפי דעה אחת הסיפור היה אחר לגמרי, קין לא רצה להרוג את הבל. הוא רק כעס עליו, לכן הוא יקע אותו. יקע אותו חזק, אבל לא ידע בכלל שיש מושג של מוות, אף אחד לא מת לפני כן. אחרי שקין ראה פתאום שהבל אחיו שוכב בעיניים עצומות, ולא תזוזה, הוא נבהל מאוד. הוא לא הבין מה קרה. קין חשב שהבל נרדם אולי, והוא התעף מהמריבה, או משהו כזה, אז הוא יושב ליד הבל, וחיכה שהוא יקום. חיכה שהבל יפתח את העיניים חזרה, ויקום ויחזור לעצמו, כמו לפני המריבה. שלא ישאיר אותו לבד. הוא לא רצה להפסיד את אחיו. ופתאום הוא הבין שהוא מאוד אוהב את אחיו. אחיו היחיד. הוא רוצה שהוא יהיה שוב פעם. אבל הבל לא הגיב, ולא פתח את העיניים. בספרים קדושים כתוב ששלושה ימים, שלושה לילות, ישב קין ליד הגביעה של הבל. והתחנן להבל שיחזור, שיחזור. הוא צעק וצרח והתחנן לאחיו, שיקום, הבל! הוא אמר שוב ושוב, אני לא התכוונתי לעשות לך כלום, אני מצטער, אני מתחרד, זה לא יקרה שוב, לעולם לא יצער אותך, אני נשבע לך, אני מתחנן לפניך, תחזור אליי. הבל, אני אוהב אותך, תחזור אליי. אבל כל התחנונים לא עזרו, והבל לא פקח את העיניים. אחרי 3 ימים הבין קין סופית מה קרה להבל, והוא התחיל לבכות. הבכי היה כל כך חזק שהוא נשמע מקצה העולם ועד סופו. והרבי אמר שבשעה זאת לא רק קין גאה בבכי, אלא כל הבריאה כולה בכתה. כל הטבע בכה, האדמה, העצים, השמיים, הננים, בעלי החיים, הפרחים, הפרפרים, כולם בכו. קין הרס את הטבע של כל הבריאה. הקדוש ברא את הטבע בצורה שכל אחד צריך את השני. כל אחד משלים את השני. תארו לכם שהיה ויכוח בין השמיים והארץ, מי יותר חשוב. השמיים אומרים, מה, אנחנו מביאים גשם. ואדמה הייתה אומרת, אני מצמיחה עצים. לכן כולם בחו עם קין, כל היקום כולו בחה. וזה היה מאוחר מדי. מאוחר מדי. הרב משל יצוק בצעקות מחרידות. אני מנחם לייבר, מתוודה בפניך ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. אשמתי לאחים שלי, בגעתי באחים שלי, גזלתי מהאחים שלי. התרחקתם, זלזלתי בהם, אני מבקש ממך מחילה. תסלחו לי, תמחילו לי. פתאום ברגעים אלו הבין באמת, כולנו אחים, אתם מבינים את זה? כולנו אחים, בסדר, אז הוא שונה ממך, הוא קצת אחרת, חושב אחרת. הוא השליך את כובעו המהודר על הרצפה, וניגש אל היהודי שישב לפניו, הצביע ואמר לו, הנה ממך אני מבקש ראשון מחילה, אותך ראיתי ראשון בקרון, חשבתי עליך דברים רעים, חשבתי ראשון, שלא לכבודי להיות איתך. מה אני צריך את הכובע הזה על הראש, שעשה אותי כל כך רחוק ממך? מה אני צריך כזה כובע שבגללו במקום לקרוא לך אח שלי, מה אני זיסה ברידר, אח שלי אהוב. קראתי לך אונטר, נמוך כבכל, פחות ממני, סלח לי ברידה, סלח לי אח שלי, לפני שמאוחר מדי, סלח לי הטיפשות שלי, סלח לי הטמטום הלב שלי, תמחה לי, תרשה לי להתפרד ממך בבקשה, תרשה לי לחבק אותך פעם אחרונה, לפני שאנחנו עולים לבדי של מעלה. שם הרי נראית האמת, מי באמת יותר חשוב. הרב הזה זעק את דבריו בזעקות של טירוף, תוך שדמעות ענקיות זולגות מעיניו. היהודי שהרב הצביע עליו נעמד במבוכה, הרב חיבק אותו בכל הכוח. צלח לי ברידר, תסלח לי, אני מבקש מחילה. דוד איצ'קו דיבר בעיניים עצומות. הוא רעד בכל הגוף. הרגשתי איך הוא חוזר 10 שנים לאחור. נמצא שם בצריף הזה. באותו זמן הרב הזה זעק וחיבק את היהודי, כולם עמדנו שם סביבו. היינו עמומים. אבל פתאום צריכים להבין שאנחנו אחים הרי. ברגע האחרון אנחנו נזכרים לצענו הרב. ואז אותו רב אמר, הנה עכשיו ברגע האחרון אנחנו נזכרים, אבל אני מבטיח להם שעדיין זה טוב לפני ריבונו של עולם. אני בטוח לא לחינם הגענו לכאן, לא לחינם הגענו לגיהנום הזה. הם מלמדים אותנו עם מחשימם וזכרם שכולנו שווים ביניהם. הם לא מבדילים את היהודי הזה, אויבר או אונדר, למעלה, למטה. ברידר, זאת אומרת, אחים, כעסנו מספיק זה על זה, זלזלנו מספיק זה בזה, בואו נבכה עכשיו. יש לנו עוד קצת זמן להיזכר איך מרגישים אחים, איך מרגישים אחים. בואו נהיה עכשיו לפחות לכמה רגעים, אחים אמיתיים, שאוהבים זה את זה. איש את ראו יעזור ולאחיו יאמר חזק. אני מציע לכם אמר שכל אחד ייקח עכשיו אח אחד לעזור לו, לבכות איתו, להיפרד ממנו כמו שצריך. אין זמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן נשאר לנו. כך הוא יפציר בכולנו לספר, וזה לזה מה שעברנו, לבכות זה עם זה, להיפרד זה עם זה. דוד איצ'קי אמר, אתה יודע אינגלה, מצריך הארור הזה, היינו דחוסים בערך 300 איש, לא יותר. רק אני ועוד אחד ניצלנו משם. אי אפשר להסביר מה היה שם. אי אפשר להסביר מה קורה בגיהנום. אבל אני יכול להגיד לך שאני לא שמעתי בחיי בחיות כאלה. ואני בטוח, בלי ספק, שמימות קין ואבל לא שמעה בריאה בכי אמיתי כזה של אחים. הרגשתי אז ש... כמו שהרב הזה אמר, כמו בזמן של בכי של קין, שכל הבריאה כולה בוכה איתנו. כל היקום כולו בוכה איתנו. הצריף היה חשוך לגמרי. בידי בכה מישהו בקול גדול, עטפתי אותו בשתי ידיים, הוא נפל על כתפי ובכה, בכי קורע הלב, אמר לי, אוי ברידר, אח שלי, גוואלד, מה עם הבת שלי? היא רק בת 5. הוא התייפח ונהנח, כמעט שאיבד את הנשימה שלו. איך נתתי להם לקחת אותה? מי יודע מה הם יעשו לה? איזה מין אבא אני? בחינו כולם על החיים ועל המוות, על הסיום האכזרי של החיים הקצרים שלנו. זה נמשך בערך 20 דקות, אולי קצת יותר. אז אנשים נשיכו להירגע. כולנו הרגשנו שהאווירה בצריף התהפכה לגמרי, מהקצה לקצה. אני לא יכול להסביר איך זה קרה, אבל אני מבטיח לך שבאותו רגע כבר לא פחדנו למות. פתאום בצריף הקטן הזה החל לנשב רוח קדושה, רוח חדשה, תהורה. הרב הזה היה פשוט מלאך מן השמיים, הוא הרים את כולנו לשמי שמיים. אי אפשר לתאר איזה כוחות חדשים קיבלנו, כולנו. הרגשנו שהרב הזה הפך אותנו להיות ממש נשמה אחת. אתה יודע, אנגלה, כש-300 איש מרגישים נשמה אחת, כבר אי אפשר לפחד. אי אפשר לפחד. זה בלתי אפשרי כבר. בדיוק כשסיימנו להיפרד זה מזה נפתחה הדלת והתחילו הצרחות. העמיד אותנו בתור ארוך והוביל אותנו למקלחות של תאי הגזים. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מתי היה לי המשבר אחרי המלחמה? כשהייתי כאן לארץ. כולם כאן ברידרס באמת. ממש. ופתאום ראיתי שוב פעם את המריבות. מריבות בינינו, בינינו. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מתי נבין איך להיות אחים? למה אנחנו לא מבינים שדווקא, מכיוון שאנחנו שונים, אנחנו מוכרחים וצריכים אחד את השני. אנחנו מוכרחים כל אחד מהעם שלנו בתפקיד המיוחד שיש לו. אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. למה רק חצי שעה לפני שחונקים אותנו, אנחנו יכולים להגיד לכל יהודי, ברידר, אח שלי. למה אנחנו צריכים אסונות כל כך גדולים בשביל להרגיש אחים? אז אתה אומר לי שאני איצ'קו, לא מבין מה זה נארשקייט. אני לא יודע מה זה שטוסים והוולים. נכון, אני יהודי פשוט, אני לא תמיד חוכם. אבל אני איצ'קו ראיתי מה שהרב הזה אמר. שהוא התוודע לפני שהוא נרצח על קידוש השם. לינגלי אי אפשר לספר סיפורים. תשמע מה שאומר לך איצ'קו. אתה רוצה להיות רב גדול, תמיד חכם, אל תעסק עם שטוסים והוולים. תברח מהרים מריבות, מהגאווה, מהנארשקייט. תברח מהם כמו אש. תזכור, ברידרס אחים, דווקא מכיוון שהם שונים זה מזה, הם מוכרחים זה את זה. דודי צ'קו הסתכל על בעיניים טובות ואדומות, ראה שהפנמתי. באותו רגע הבנתי באיזה שטוסים ועבולים אני עוסק. הבטחתי לעצמי שבכל פעם שמחלוקת תבוא לעולם, אני אזכר בדודי צ'קו שלנו. אני אזכור בבכי של קין, בבכי של הבריאה, בדמעות קדושות וטהורות בצריף הארוך של אושוויץ. של רב לייבלי הזה, שמקום דמו וכל האחים התאורים שהוא גילה שם. והיום הוא מסיים. אם יש יהודי אחד ששומע את הסיפור הזה, מחשבות טובות עולות לו בראש. הוא מבקש שאני אקדש את הזכות הזאת לעילוי נשמת, נשמתו התאורה של דוד איצ'קו, זצ"ל. שמחה לנו על כל יחסנו אליו כל השנים. אמרתי את זה לעצמנו שבאמת מספיק עם השטויות. שכל אחד ידאג לשלום בית שלו בראש ובראשונה. היחס בין הילדים, השכנים, העיר, כל עם ישראל באשר הוא. אין לנו אדם אחר. סליחה שגלשתי קצת מהתוכנית. זהו, תוכניתנו הגיע לסיום, חבר'ה. הגיע לסיום. שיש מזכם להתעסק בדברים הנכונים והאמיתיים והטובים. טיפול פן היו אברהם יצחקוב, טכנאי, דבדי קליגר המפיק, אתם המאזינים. ונסיים בשיר. שלנו, לילה טוב לנו ולכל האחים שלנו, עם ישראל.
קורא בשמחה אלוקים, למה הסתרת פנים מרגעים, וגם ממעוף וגמה מרחקים אשוב עד אליך. כל יום מצפה רק לך, את כל הכוח אשאב רק ממך, וגם בימים של גאות וברכה אני כלום בלעדיך. כלום בלעדיך. אתה מלך אל חי וקיים, רק לך להודות. לפניך אני כאן ניצב, לא מפסיק לקוות. איך אזכה שתאיר לי פנים, אני כאן שואל. ולבית קודשך אלוקים אבוא לאחר. מודד בכל יום על הכל, על שמש ומים, גלים והחול, חיוך ילדים ועל חסד לגמול ולשיר לפניך. מה עוד ממך בקש, אנא שמור על הבית, שמור על מה שיש, אהיה לי קרוב כשאותך בקש, אנא פתח שעריך. שתאיר לי פנים, אני כאן שואל. ולבית קודשך אלוקים אבוא לאחל. אתה מלך אל חי וקיים, רק לך להודות. לפניך אני כאן ניצב, לא מפסיק לקוות. אפס קשת היא פנים, אני כאן שואל. ולבית קודשך אלוקים אבוא לך.